כשהילדים שלי היו קטנים, שהיו תינוקות, מתקרבלים במיטה, ישנים ביחד, יונקים, מתפנקים, היו עטופים בחום, חיבור חזק ומוגן מאוד מאוד.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. ניצן, שם בדוי, עוסקת בטיפול בילדים. הילדות הייתה תקופה יפה בחייה, אבל מאז גיל ההתבגרות נאלצה לעטות על עצמה מסכות כדי לשרוד משטור, התעללות רגשית ואלימות. על שושלת של חמלה, על 7 שנים רעות ו7 שנים טובות, ועל החסד שברגעים הקטנים תשמעו מיד. היי ניצן.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
בעצם אני מגיל ממש ממש צעיר, הייתי בעצמי סוג של מתמודדת נפש. גדלתי בקיבוץ, בית ילדים. עד כיתה ו' היה יחסית בסדר. ילדה מאוד שובבה, מלאת שמחת חיים, הרפתקנית מאוד מאוד, סקרנית, רוצה הכל לחקור, מאוד מאוד חיונית, אש כזאת. ובגיל ההתבגרות, ככה, אש יותר הלכה לכיוונים מרדנים. לא כל כך רציתי ללמוד, ובלשון המתה, לא למדתי בכלל. הייתי בורחת, הייתי נוסעת בטרמפים, בלילה לקיבוץ סמוך. אבל אבא שלי, שהיה בן אדם מאוד 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 נוקשה, שבדיעבד הוא גם מצטער על איך שהוא התנהג אליי, הוא נלחם בי בכל הכוח שלו. הוא היה צורח עליי ועומד וצורח. אחותי עד היום היא מכירה את הסיפור, היא הייתה עומדת מאחוריי, והיא הייתה קרובה אליי מאוד בגיל, קרובה בנשמה, עד היום אנחנו מאוד קרובות. והיא לא הייתה מבינה איך אני הייתי עומדת שם, וכאילו לא לגמרי מגיבה. אני חושבת שהייתי נכנס לסוג של ניתוק. ואחר כך ממשיכה לעשות את מה שאני רוצה.
עומדת בזה.
כן, שורדת את זה כנראה באמת. עד שהיה איזה משהו קיצוני שעשיתי, שברחתי לתל אביב. אבא שלי הבין ששליטה עליו, עליי אין לו. עד שהוא אמר, אני עושה לך כמו מעצר בית. את חוזרת מבית הילד, מהבית ספר, את מגיעה לבית שלנו, אין חברים, ואחר כך את חוזרת לישון בחדר נעורים. זה היה לי מאוד קשה. זה הכניס אותי לדעתי לדיכאון. הייתי יושבת שעות בחדר שלי, כותבת, מציירת, מעשנת, שומעת לזפלין, פינק פלויד. היה לי חבר טוב מאוד מאוד, ואחותי שהייתה צמודה אליי, אבל בגדול לא הייתי יוצאת מהחדר כמעט. ואז איזה יום אחד ככה, עשיתי שינוי 180 מעלות, והתחלתי ללמוד, זה היה אמצע י' א', את כל הבגרויות, ישבתי, למדתי, למדתי. הוצאתי תעודת בגרות, השלמתי את כל החומר, ומאז נהייתי מאוד מרצה, מאוד טובה, מאוד אחראית, סופר בהכל, כאילו, וואו.
אז בעצם הצליח לאבא שלך, הביוט הזה?
כן.
הביוט של הבת הסוררת.
הצליח, אבל
עם מחירים.
מחירים בדיוק. בערך בגיל, סיימתי את הבגרות, הייתי כמובן, הלכתי גם לשנת שירות, מאוד כזה, מאוד
בתלם.
ממש, כן. ואז הלכתי, עשיתי קדץ, קורס חופשות, למדתי. הכרתי גם אז את הגרוש שלי. הייתי חסרת אישיות. ביטחון עצמי בקרקע.
אז בעצם את לכאורה מצליחה, ממלאת את השאיפות והחלומות של ההורים שלך, אבל בעצם את מוותרת על עצמך.
ממש. הכרתי את הגרוש שלי שהייתי מאוד מאוד על הנידף ברוח. הוא היה בן אדם מאוד כזה רציני, למד משפטים עם התכווננות לפסיכולוגיה, והזוגיות שלנו הייתה מאוד מאוד עם חוזה כזה, שאני ילדה קטנה שלו, והוא המחליט, והוא השולט, והוא היודע. הוא גם אמר לי, את כן, לא תלכי ללמוד מה שרציתי ללמוד.
זה התאים לו שאת היית לנידף.
ממש. יכול להיות שההתנהגות שלו אליי החמירה, כי זה סוג של מעגל אלימות, ואני חושבת שבתוך המעגל אלימות, יש איזה מין מעגל הסלמה כזה גם.
את מדברת על אלימות רגשית או על אלימות פיזית?
אני מדברת על אלימות רגשית כרגע, אבל כוללת כל מיני סנקציות, קראתי לזה. כלומר, את לא עשית מה שרציתי, אז היום אנחנו לא הולכים לאן שאת רוצה, את לא הולכת עם חברות, את לא לוקחת המפתח של האוטו.
כלומר, זאת מערכת של שליטה, של איזה מערכת יחסים מרעילה.
מאוד. כל היום את לא טובה בזה, ואת לא טובה בזה, ואת לא... היו לו כמה דברים, הוא לא אמר שאני מבולגנת, ושאני לא מיישרת איתו קו בקשר לילדים. הוא היה מאוד אכזר כהורה. הוא קרא לזה גבולות, אבל הוא היה מאוד אכזר. יום אחד הוא ממש נעל אותי בדלת, שהוא רצה להשכיב את הילדה, ושאני לא אתערב, כי היא צורחת, צורחת, וצריך לתת לה ככה לצורח. אז הוא נעל אותי, וזה היה נורא.
ואת בחדר נעול, ואת שומעת את ביתך צורחת, ואת לא יכולה לעשות שום דבר.
כן. היו המון חוויות מלחיצות כאלה, גם שכאלה שקשורות לילדים. גם הילדים זוכרים ממנו דברים מאוד מלחיצים. הוא היה אבא טוב בסך הכל, ואבא מעורב, אבל היו את הרגעים שהיה שהוא, כאילו, אם אתה לא הסכמת איתו, אז זה כבר היה עבוד.
אז נשמע גם משהו לא בטוח, כי אי אפשר לדעת מתי זה יתפרץ.
ממש. ושזה יתפרץ, זה מתפרץ, וזה על שטויות, ממש. כאילו הוא סימן איזה קו שרירותי בחדר, אם עברת אותו, תחטפי. גם הילדים כך.
אז הסכנה כל הזמן מרחפת.
כל הזמן. פחד כל הזמן, טרור כל הזמן. היה לי איזה יום שהוא אמר לי, את לא יוצאת מהבית. הוא נדמה לי הלך לישון, אני הייתי בסטרס מאוד מאוד גדול, גם מהלחץ ומהשיחות שלו, היה מדבר איתי שעות על שעות על שעות, ואומר לי כאילו משכנע אותי בסוף הדבר שאני לא בסדר, ואני בהתחלה הייתי בטוחה באמת שאני לא בסדר, ואם אני רק קצת ישפר, והייתי מנסה לשפר ולשפר ולתקן, וזה לא היה עובד, רק היה מחמיר את זה.
זה בור ללא תחתית.
ממש. התחלתי לכתוב לשר, להתכתב עם שר תמיכה רגשית. מדי פעם הייתי עושה את זה, כי לא היה לי שום מענה. אתה מתכתב ונציג מדבר איתך, כמו איראן כזה. ואז מישהו כתב לי, אני רוצה לשלוח לך מאמר. אני רק נזכרת בזה, אני נהיית דרוכה, זה לא קל לי. הוא אמר, יכול להיות שהמאמר הזה ישנה לך את החיים.
ואכן כך.
ושקראתי, ראיתי שכתוב על אלימות.
זאת אומרת, זאת פעם ראשונה...
שנחשפתי.
שההמשגה הזאת, את מבינה שהיא רלוונטית לחיים שלך.
זה מאוד הביל אותי, ממש. לא היה לי מושג שזה מה שקורה. כי אני גם לא סיפרתי לאף אחד. הכל היה מושתק, הכל היה בסוד. לא להורים שלי, לא לאחותי, לא לחברים. אף אחד לא ידע כדי, כי רציתי להגן עליו, כי אני באיזשהו מקום פחדתי שיחסו עליו, וזה יסבך את זה עוד יותר.
אני מבינה שלא סיפרת, אבל אף אחד לא חש שיש בו משהו שהוא קצת שולט, שהוא אלים.
בהתחלה כן, אחותי לא אהבת אותו, לא אהבת הקשר. אני לא הסכמתי להקשיב לה, אני מאוד מאוד כעסתי עליה, ואפילו התרחקתי כשהיא אמרה את זה. ההורים לא ממש הרגישו, כי הוא היה כולו מסכה. לעתים רחוקות הוא היה כן כועס עליי לידם, אבל הם לא ממש, בגדול הוא היה בעל תורו ומפרנס, ואבא לילדים, הם לא הרגישו... שאני הסתרתי. אני יודעת לשים מסכה מאוד חייכנית.
את במשך שנים שמת מסכה.
ממש, כן.
עוד לפני שהכרת אותו.
נכון. והלכתי ללמוד ימימה. ופתאום בימימה היא אמרה לי, את טובה? בעצם היותך, את ממש טובה. את אהובה. יש בך מהות פנימית. את נהדרת. זה כל כך היה נעים לי, וכל כך היה טוב לי, בהתחלה לא האמנתי.
פעם ראשונה, כן. שאת בכלל מייחסת לעצמך את האמירות האלה.
ממש. ואז דבקתי מאוד חזק בימימה, וכתבתי, הייתי עושה עבודות עם עצמי, הייתי כותבת כילדה קטנה, אל מול האיש הגדול, הייתי קוראת לו האיש הגדול, ומוציאה את כל מה שהילדה הקטנה מפחדת, מדברת, ואז... ניצן הגדולה, מרגיעה, אומרת לה, בואי לאימא, מחבקת, בואי תשבי, את אהובה, טובה, ממש חום כזה לעצמי. למדתי את השיטה הזאת.
כלומר, פתאום את מנביטה מתוכך שני קולות.
לגמרי.
לא רק קול אחד.
זה היה מבהיל בהתחלה. ובאתי אליה לאורנה סלע שלימדה אותי, ואמרתי, אני נורא, אני חייבתי שיש לי פיצול אישיות, שהשתגעתי. היא אומרת לי, לא, זה טבעי, זה תקין, זה כל מי שבאיזשהו שלב מבין שיש בתוכו שני קולות, אז הוא...
אפשר להשתמש בזה.
ממש. לימים, זה באמת מה שנטע בי את הקול, שאסור להתנהג אליי כמו שצריך. ביחד עם החיבור הזה של ההוא מסער, וביחד עם רטלין שהתחלתי לקחת, כי אני עם הפרעת קשב. וכל הדברים האלה גרמו לי לאיזשהו פוקוס שאני מבינה, אוקיי, פה את לא צריכה לחיות, זה לא טוב לך. ואז אני מתחילה מין מסע כזה של רצון להתגרש. המסע הזה ארך 7 שנים. הוא ראה את המחברות של ימימה.
הוא קרא את הדברים
שכתב. הוא קרא את הדברים, הוא מרקר, הוא צילם. הוא הוציא מכתב להורים שלו, להורים שלי, ורצה לכנס את כולנו ביחד לזה שאני השתגעתי. כאילו, הנה, השתגע. מה זה? היא מדברת לעצמה? היא פיצול אישיות, יש לה חרדות, יש לה זה, אתם לא יודעים, אני כל החיים, מה אני עשיתי ומה אני נתתי לה, ומה זה, והיא פתאום הפכה אותי לאויב. המכתב היה נראה מאוד משכנע. וההורים שלי הלכו לפגישה הזאת, והם יצאו משם אחרי חצי שעה כועסים ועצבניים. אז הם כבר הבינו שאני נתונה באלימות. חברה ממש קרובה שעובדת איתי. היא הייתה הראשונה שהרגשתי שאני יכולה להוציא אצלה.
שהיא תבין ושאת יכולה לבטוח.
כן, והיא הייתה לוויה לאורך כל התקופה, היא עמדה בזה. ואז שיתפתי עוד, והיו לי עוד חברות ששיתפתי, והיה לי מעגל של חברות שאת כולם שיתפתי ועשו איתי את כל השלבים בדרך. והיה את החבר ההוא שהיה איתי בילדות, שאחרי שהגשתי תופס בקשת גירושים, אז הוא גם חזר לתמונה, והוא גם מאוד מאוד עזר לי.
וואו.
ואז הגירוש חשב שאני בוגדת איתו, שזה לא היה נכון.
אבל בעצם את מצליחה לייצר לך רשת של תמיכה, כדי להוציא לפועל תוכנית הצלה לך, ואולי גם לילדים שלך.
כן.
וזה לוקח הרבה זמן.
היא לקחה 7 שנים.
אבל את מצליחה לעשות את זה.
אני מצליחה, בהתחלה באמת היה באיזשהו שלב, הפעם הראשונה שרציתי באמת להתגרד, זה היה אחרי שהוא הפליג גם סתירה, הוא אמר לי, את לא הולכת למתנס, לפיתוח קול, את לא הולכת לפיתוח קול, אין דבר כזה, והלכתי. ואז שחזרתי, ישבתי, והוא ישב די ככה קצת רחוק ממני, מאוד כעס, מאוד, איך אתה עושה דבר כזה, איך זה, איך זה, איך זה, ואז אמרתי לו, אז מה תעשה לי? אז מה תעשה לי? ואז הוא בא, בום, מעיף לי סתירה כזאת חזקה, והוא גם לא הצטער על זה אחר כך.
פעם ראשונה שהאלימות המילולית מקבלת ביטוי פיזי.
כן, ואז אני נורא נבלתי. ירדתי למחתרת מאותו רגע. וזה כלל את ההקלטות, זה כלל רישום של כל מה שהוא עשה לי. זה כלל עורכת דין שאני לקחתי. זה חלק מהתוכנית שלי, זה היה להיות סבלנית, לעשות את זה לאט, ולא להפעיל את התותחים, כי ידעתי שזה יחמיר את זה.
כלומר, את העדפת לא לקחת סיכון של פגיעה שאולי הייתה גורמת לזה שלא היינו מדברות כאן עכשיו.
כן.
כדי
כן.
לעשות את הדברים בצורה איטית יותר, אבל אולי בטוחה יותר.
נכון, כמו משחק שחמט, ממש. הלכתי גם לפסיכיאטר, כי נורא פחדתי, רציתי כדורים. הוא מקסים, הוא אמר לי, אני לא נותן לך שום כדורים. את חייבת להתמודד לבד, והוא גם רשם לי מכתב. הנעל עוברת התעללות, הראיתי לו את הוואטסאפים שלי. ואז הגירוש מאוד מאוד גם כן, הוא ראה איכשהו את המכתב, הוא שלח לו מכתב חזרה, ואיים עליו, וכל מיני שהוא יפגע לו בשם, בסוף הוא לא עשה כלום מזה.
גם אולי נגיד, רק בלי לתת פרטים, את גם מתראיינת בשם בדוי, ש... הוא היה דמות מאוד מוערכת מבחינה מקצועית, נכון?
וואו. ממש. אף אחד לא היה יכול לנחש את זה. רק אני והילדים ידענו. אף אחד.
כן. כלפי חוץ, מחזיקים ממנו, והוא נתפס דמות מקצועית.
גם מאוד רגועה, ומאוד טובה, ונתן מעצמו. הוא נתן מעצמו מאוד לאחרים, הוא היה מורה דרך להרבה מאוד אנשים, הוא היה איש ממש...
אנשים שלא היו מעלים על דעתם.
כלום, כן.
מין דוקטור ג'קל ומיסטר הייד כזה.
ממש, ממש. בתוך הקהילה שבה אני חיה, אחר כך, אחרי שהוא מת, גם, כי אני לא סיפרתי את זה לכולם. עדפתי לחלק פשוט לשמור את השם הזה שלו, לא...
לא לקלקל להם את התדמית שהם בנו.
נכון. רק מי שפחות יותר הכיר את הסיפור והרגשתי שאני סומכת עליו, יכלתי להגיד את הסיפור האמיתי.
ובעצם הוא הלך לעולמו אחרי הגירושים. זה לא קשור.
לא קשור. הגירושים היו אחרי 7 שנים. היה עוד אירוע שבאמת הביא לזה שאני ארצה להתגרש. במסגרת הבדיקות שלי, אז כבר הכל היה... אנחנו היינו... בתקופה מזעזעת, הלכנו לאיזה טיפול זוגי וזה רק החמיר את זה, הוא אמר לי, הוא נורא נורא השתמש בכל הכלים שלו, אמר אני אלך למקום שאת עובדת, אני אדבר עם המנהלת שלך ואני אגיד שאת השתגעת, ושצריך להשפז אותך ואני אגיד באמת מי את, ואני ברגע יש לי קשרים ואני יכול ברגע להכניס אותך ולהשפז אותך ותעופי מפה ואני רוצה לגדל את הילדים, את רק עושה להם נזק ו... כל מיני דברים שבשבילי הם מאוד קשים, כי הילדים בשבילי זה הכל, כאילו, מה שקשור לילדים זה היה... ואני נאלצתי ללכת למנהלת, ולספר לה על כל הסיפור, ולקבל את התמיכה, ופשוט הייתי צריכה לפתוח, הוא עשה דברים שהוא גרם לי לפתוח את זה לכל הכיוונים, ולספר ולספר ולספר, כדי שידעו עם מה אני מתמודדת. ואז ישבתי ליד הדלת של הכניסה, של הבית שלי, גם בכוונה ליד הדלת שאם יהיה משהו אני אוכל לברוח. והוא ישב ככה ממני, והוא במשך, זה התחיל ב-22:00, הוא צורח עליי, תעוף מפה מהבית, או שתתקני מעשית, או שתעוף מפה, או שתתקני מעשית, או שתעוף מפה. ואני יושבת כולי מתה מפחד, אני לא מגיבה לו. אני יושבת ככה, בחלק, עד 5:00 לפנות בוקר. כמו שבי. עד 5:00 לפנות בוקר, א', פחדתי לקום, ובית, לא רציתי, רציתי לבדוק מה הוא יעשה. כי אני תמיד הייתי עושה מה שהוא אומר.
ופתאום לא.
נכון.
את יושבת.
ב-5:00 לפנות בוקר הוא התעייף. הוא קם, עשה איזה מין ככה, ואמר, טוב, אנחנו צריכים טיפול זוגי.
אחרי 7 שעות שהוא צורח עלייך, ואת קבועה במקום. את יודעת מה זה מזכיר לי? זאת לא אותה סיטואציה. אבל יש בה איזשהו גרעין דומה. והדמויות אחרות לגמרי. אבל את סיפרת שבנעורים את עמדת בסלון הבית, ואבא שלך צעק עלייך, ואחותך מאחור מתבוננת בך, עומדת בזה. את אמרת, היה איזשהו אולי ניתוק, ואני שרדתי את הדבר הזה. אחר כך המשכתי. זאת אומרת, יש בך משהו שאת מסוגלת להיות עם כוחות, עם איזו ידיעה פנימית, שעכשיו את תחת התקפה, וזה עובר, ויש לך כוחות לקום מחדש.
כן. כן. ממש.
מה את מבינה ב-5:00 לפנות בוקר?
5:00 לפנות בוקר יצאתי מהבית, והוא רץ אחריי, כל השכנים יושנים, הוא מתחיל צרוח עליי בחוץ, יצאתי עם הכלב, תפס את הכלב בתוקפנות, והעיף אותו עליי, אמר, בכלב את מטפלת יותר טוב ממני אפילו. פה כבר התחיל, אני הולכת להתגרש, אני כבר לא מסתכלת אחורה. הוא נסע ניצני, את יפה, את פה, אני אוהב אותך. באיזשהו שלב התחלנו איזושהי פרידה מובנית. אני לא הייתי מוכן להישאר איתו באותו בית. ואז בדרך הוא אומר לי, אני צריך אותך, אני את כל הדברים הייתי, אני תמיד תמכתי בו לאורך כל הדרך, בלימודים שלו ובהכל. הייתי כמו ממש עמוד השדרה שלו, כמה שהייתי בלי עמוד שדרה, הייתי עמוד השדרה שלו, הייתי הכל עושה בבית. גם כספים, וגם בתוך הבית, וגם סידורים, וגם הכל, מה שהייתי עושה, הכל בשבילו, כמו איזו שלוחה נוספת שלו.
כלומר, מצד אחד הוא שולט בך, באלימות, מצד שני הוא תלוי בך לגמרי.
לגמרי. חלש מאוד מאוד. ואז הוא הפך מתוקף לקורבן. אני עזבתי את הבית, הוא כועס, הוא בנתק, הוא מעניש דרך הילדים, משמורת משותפת, באיזשהו שלב הבת, מבלי שאפילו ידעתי, התחילה לחתוך את עצמה. היא לא אמרה כלום. מה קורה לה בבית אצל אבא? היה לה מאוד קשה, מסתבר בדיעבד. היא לא הייתה, לא יכלה לבטא רגש.
בת כמה היא באותה תקופה?
14. היא סיפרה לי יום אחד, אמא, כשאני חותכת את עצמי, אני רוצה למות. פתאום לא רצתה לאכול. גם שמה מסכה, היא יודעת לשים מאוד יפה מסכה. היא למדה את זה טוב מאוד, ואי אפשר היה לדעת. הספרתי לו, אמרתי לו, אנחנו צריכים לקחת מהר פסיכיאטר. מאותו רגע הוא חזר לשתף איתי פעולה. הוא דיבר איתי כאילו, והיה לה מאוד מוזר שאנחנו ביחד, זה מאוד הפחיד אותה הסיטואציה. ואז הלכנו לפסיכיאטר, והיא שיתפה אותו שהיא שומעת קולות. הוא אמר לנו שהיא שומעת קולות של מישהו שגוער בה ונוזף בה. משפיל אותה, ואומר לה שאין לה, היא לא ראויה לחיות, ושהיא לא, היא לא, שהיא לא ראויה לחיות, ושהיא אסור לה לאכול, ואסור לה ליהנות מהחיים, והיא צריכה למות בעצם.
מה זה עושה לך לדעת שהיא שומעת את הקולות האלה?
יו, זה המפעיל. והיא גם לא אכלה, לא שתתה, לא הסכימה לקחת את התרופות. כאילו, לא, לא אחד גדול, כלום, והיא לא רוצה לחיות, היא ככה, היא רוצה למות. כל פעם שהיא טיפה טיפה חזרה לעצמה והוא היה מגיע וכועס עליה, אז היא עוד פעם התחילה לנשוך את עצמה. היא לא הסכימה לתקשר איתו, היא לא הסכימה לדבר איתו, היא שמה מסך. הוא היה מאוד חסר עונים.
ואיתך?
איתי כן. איתי הייתה צמודה, אליי.
אז יש לך תפקיד מאוד מאוד חשוב. היא גם פתחה בפנייך את ההתמודדות שלה, ואת בעצם ההורה היחידה. שהיא מתמסרת לטיפול שלה.
לגמרי. לגמרי. ואחר כך לימים, באיזשהו שלב, אמרו, יש ביניכם סימביוזה. זה כזה לא נכון. זה היה אותה תקופה כל כך, כל כך קשה שלה, שהיא כאילו באמת כמו רצתה לחזור לרחם. אבל היום, היא זאת שרוצה דווקא לצאת מהבית. זה בכלל לא סימביוזה, הם טעו פה.
זה לא מפתיע אותי שטועים בפרשנות של מה קורה בין האימא לילדים והאשמת ההורה וכולי.
ממש.
זה לא מפתיע אותי.
כן, אבל כשהיא הייתה באשפוז יום, אז גם הוא היה עדיין בחיים, והוא היה בתמונה וזה הוא אמר להם את זה.
כן.
זה הטענה שלו.
כן.
למה היא ככה? כי יש סימביוזה, ואימא נטשה ועזבה ויצאה מהבית, ועכשיו היא ילדה נטושה. בגלל זה זה מה שקרה לה.
ובעצם את היית... המבוגרת המשמעותית עבורה, ואיזשהו עוגן להצלה.
ממש. גם זה שאנחנו התגרשנו ואני יצאתי מהבית, אני שמתי רגל אחת החוצה כבר. נכון, היא יצאה ללונקה. אבל אם היא לא הייתה, אם אני לא הייתי יוצאת, אולי שתינו יוצאות על הלונקה. זה היה ממש, אני הייתי במצב כבר בעצמי לא טוב.
כן. אז מתחיל בעצם מסלול שבו... שוב, החיים שלך עוברים טלטלה.
וואי, איזה טלטלה. היא הייתה מאושפזת, אחרי שבועיים שחררו אותה. זה דווקא משהו טוב שהוא עשה, הוא אמר, אנחנו נטפל בלבד. יותר נכון, אני אטפל בלבד. הוא דיבר בשמי כמו תמיד, אבל בדיעבד...
במקרה הזה זה היה לטובה.
נכון, כי זה עשה להם נזק מאוד גדול, זה היה בקורונה.
האשפוז.
האשפוז, היון, היו
שם... כלומר, מחלקת נוער, מחלקה סגורה.
כן, עם איזה 6 ילדים בחדר. היא התנסתה בקשר עם מישהי שדרדרה אותו עוד יותר לא לאכול, אז ששחררו אותה, זה היה יותר חמור ממה שהייתה בבית. היה לה פסיכוזות, היא... היו לה, היא ראתה, הרגישה נוכחות מאחוריה. בהתחלה הייתי נורא בבעלה. אחר כך, משך הזמן היא אמרה לי, אמא, את יודעת שאני לא אחזור להיות מה שאני. כדאי לך להשלים עם זה. היא ילדה, היא ילדה נהדרת, כאילו אין מה להגיד.
איך את יודעת איך לנהל את הטיפול שהיא זקוקה לו?
המוטו שלי היה להקשיב לה. אני מאוד סומכת עליה, שהיא יודעת. היא ביקשה ללכת לדיזינגוף סנטר כמה וכמה פעמים. וכל פעם שהיא הייתה בטריגר, אז אני הייתי מחזיקה אותה, מושיבה אותה באיזה מקום, מחבקת אותה, נותנת לה גם לאורבן או קלונקס, ובכל הפעמים זה הצליח. גם אם זה היה קשה.
הבאת לתוך הטיפול הזה שלך, אינטואיציה, מסירות, תבונה פנימית, ובכוח הדברים האלה הצלחת להחזיק אותה ולתת לה מענה.
ממש.
זה די מדהים.
אני עזבתי את העבודה לתקופה. אני הלכתי על כוסף של חונכות. הוצאתי הרבה כסף. לקחתי חונכות באופן פרטי שהתחלקו איתי כי...
כדי לשמור עליה.
כן. והייתה חונכת אחת באמת שהייתה מאוד מאוד משמעותית עבורה גם, והיא באמת הייתה איתי.
כלומר, זה בעצם כמו אשפוז בית.
כן.
היא לא נשארה לבד.
לא.
בשום רגע.
בהתחלה אני גם לא עבדתי, אז היא ישנה איתי במיטה.
והיו אצלה מחשבות אובדניות גם?
כן. אנחנו קומה שלישית, אז שמתי מנעולים בכל החלונות, בדלתות והכל. החבאתי תמיד את התרופות, הייתי מחביאה את כל הסכינים, את הכל. הכל היה מוחבא, לא היה כלום בבית.
בשלב הזה היא כבר לא פוגעת בעצמה?
היא פוגעת. גם היום היא עוד פוגעת. היא לא נגמלה מזה עדיין.
שאת אומרת נגמלה, ואכן פגיעה עצמית זו התמכרות.
נכון. ממש. עדיין יש לה פגיעות עצמיות, עם שיפור מאוד מאוד גדול בהכל, אבל זה כאילו משהו שעדיין ממשיך. היו כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים שעשינו בתקופה הזאת. אז קודם כל, באמת, הייתי נוסעת איתה המון. היינו בתנועה. לא היינו יושבות בבית. תנועה זה משהו שמאוד...
כי את הרגשת שזה צורך.
כן,
זה משהו שיכול להרגיע
כן,
אותה.
כן, כן. נוסעים בדרך, היא מאוד אוהבת לשמוע מוזיקה, אני שומעת את המוזיקה שלה, מזגן על כפו, היא אוהבת להתקרבל בשמיכה, עם מזגן אני קופת באוטו. נוסעים לשוק מחנה יהודה, נוסעים לגן החיות התנכי, נוסעים לספארי, לוקחים עגלה כזאת של הנכים ונוסעים בספארי, כי היה לה קשה ללכת עם התרופות, והיא גם עלתה במשקל, היינו הולכות הרבה לשחות. כל מיני דברים עם מים, היינו הולכות בחורף לחמי געש, ובקיץ לבריכה ולג'קוזים, ו... היא לא הייתה יכולה לקבל טיפול, כי היא לא הייתה ברת טיפול. אי אפשר לטפל בה, היא לא תפס כלום, רק דברים מוחשיים, היה לנו ריחות, כל מיני. הייתי נותנת לה צמר גפן עם ריח, וזה היה עוזר לה לפעמים לחזור לעצמה אם היא הייתה בתוך הפסיכוזות שלה.
זאת אומרת, קודם כל זה באמת, זה נשמע איזה מופע מרהיב של אימהות, שיכולת לממש בחופש, כי אף אחד לא היה לך על הראש, זה נשמע כמו חזרה לאימא של ילדה קטנה.
ממש, כן.
שאת לוקחת אותה פעם לבריכה, נכון, פעם למשהו נכון. אחר, ובאמת מתוך איזו מסירות, כמו ילדות שנייה כזאת, למרות שהיא כבר בוגרת, ובתוך כל זה היא אומרת לך, אימא, אני כבר לא אשוב להיות הילדה הזאת שאת זוכרת. זה כבר לא יקרה. יש מושג שנקרא אובדן עמום, שעדיין אנחנו במחיצת אדם. יש לו דופק, הוא חי, הוא איתנו, אבל הוא כבר לא מי שהוא היה. להבדיל, אובדן עמום גם יכול להיות ש... האדם לא איתנו, למרות שהוא חי. אני אומרת את זה בעקבות החטופים. גם זה אובדן עמום.
ממש.
אבל את מתארת שיש לך בעצם את הילדה עד שהתפרץ המשבר הנפשי העמוק הזה. היא הייתה מי שהיא הייתה. ומאז זו עדיין אותה ילדה, אבל היא כבר אחרת, והיא אומרת, אני לא אשוב להיות מה שאני אהיה. ואני חושבת על העמדה הזו, שבה צריך פתאום להתרגל, ללמוד את הנערה החדשה הזאת.
זה היה קשה, זה היה אבל. זה היה שלב של אבל. אבל דיברתי על זה הרבה, עם אנשים קרובים, ושיתפתי. לדעתי גם היה לי אז גם איזשהו שלב אחר כך, אחרי חצי שנה גם היה לי טיפול. לקחתי טיפול באיזשהו שלב. הייתי מותשת כבר, זה עזר לי.
כן, ידעת שאת צריכה להיטען אולי בכוחות כדי להמשיך, ובאמת זה חזק וחשוב שאת אומרת את המילה אבל.
זה היה אבל, כן.
כי יכול להיות יש אנשים שהתקשו להבין את זה. מה זאת אומרת אבל? אבל הבת שלה בחיים. אבל זה אבל על מי שהיא הייתה ועל מי שהיא הייתה יכולה להיות.
נכון, אבל את יודעת שהשלב של האבל היה יחסית קצר, ואני ראיתי בה את כל הדברים הנפלאים שיש לה, ועכשיו לדעתי מעבר, זה הרבה יותר שמחה מאשר אבל.
כן.
היא מציירת את כל מה שהיא מרגישה, היא מוכשרת. אני ממש הפכתי להיות מעריצה שלה.
יכול להיות שהאהבה הזאת והרצה שאת מתארת לא היו מתאפשרות אלמלא היית עוברת דרך התחנה הזאת של האבל. שצריך היה רגע
יכול להיות.
להכיר בפרידה כדי לקבל ולחבק את הנערה שהיא עכשיו, שהיא היום.
אז עכשיו עברו 7 שנים אחרי הגירושים ופתאום אני מרגישה איזה משהו נפתח כזה.
זה אפשר להימלט מהמשל המקראי על 7 השנים הרעות כן, ושבע השנים
כן,
הטובות.
כן, ממש. עכשיו, תראי, המוות שלו היה גם עוד משבר. פתאום כאילו נשאר המון חלל, ריק כזה. המון, הוא עושה המון המון רעש. וזה היה קשה לכולם. אפילו לי. הייתי הולכת עדיין, מקשיבה להודעות שלו. כאילו ממשיכה לצרוך אותו. כמה שידעתי וכמה שהייתי מודעת שזה לא טוב לי ושזה רעיל ושאני לא צריכה באמת שמישהו יגיד לי מה לעשות, זה עוד היה שם. אבל מצד שני זה שחרר אותי גם כאילו מהכל. מהכל. יכולה לחשוב גם אולי על זוגיות עכשיו או לפני זה לא יכלתי לחשוב על זה. אני כאילו מרגישה ש... כן, קצת כמו נולדתי מחדש.
אני מבינה את זה ש... השותף שלך להתמודדות עם הבת ובכלל יצא מהתמונה, ויחד עם זאת הרווחת חופש.
כן.
אולי לראשונה בחייך.
כן. זה מאוד משולב. אבא שלי לקח אחריות, הוא היום כמו מעריץ שלי, זה מצחיק. כמו שאני מעריצה של הבת שלי, הוא מעריץ שלי, זה
כן. מעניין. איזה יופי, איזו חוויה מתקנת.
כן.
בת כמה ביתך היום?
18. היום היא מאוד מאוד השתפרה. היא קיבלה תעודה של 12 שנות לימוד. היא למדה קעקועים. יש לה חבר היום גם. היא בתהליכים של סל שיקום, למצוא עבודה, לצאת מהבית, לעבוד. היא ממש ממש במקומות טובים. לא היו אירועים פסיכוטיים מאז, ובכלל מאז שאבא שלה מת, אז היא התחילה יותר ויותר להשתפר. זה עצוב, וזה... כי היא אוהבת אותו, והיא מתגעגעת אליו, ויש לה טריגרים, והיא חוזרת ובוכה, והיא מאוד מאוד אוהבת אותו.
זה משהו אמביוולנטי כזה.
מאוד.
ואם היום שואלים אותך, מה יש לבת שלך? אז מה את עונה?
נראה פוסט-טראומה מורכבת. ככה זה מרגיש לי.
והיום היא מטופלת?
כן, עדיין עם כדורים. מטפלת רגשית, מטפלת, היא גם שחקנית, אז אנחנו נותנת לה שיעור משחק, וחוגים של משחק ושל ציור, וכאילו באמת טופלת מאוד.
ובכל זאת בתוך כך, את אומרת, היא לא מצליחה עדיין להשתלט על ההתמכרות לפגיעה עצמית?
עוד לא.
איך זה בשבילך?
אני היום פחות מתרגשת מזה משהו בעבר.
וואו, איך את עושה את זה?
אני מבינה שאני לא יכולה למנוע את זה. אני מבינה שאני לא יכולה להשגיח על 100%. אני מבינה שאני לא אצמד אליה, כי אני רוצה לתת לה את העצמאות שלה. ואני פשוט מקווה שזה יהיה יותר טוב בעתיד. אני אופטימית.
אם לא היית אופטימית, לא היית יכולה לעשות את כל הדברים שאת עושה. זה ברור לי. אני שואלת על הפגיעה העצמית ועל מה שזה עושה לך, כי יש משהו בפגיעה עצמית שהוא בחוץ. זה שם. זה כתוב על הגוף. זה בעצם דרך לכתוב צער וכאב על הגוף.
ממש.
ואז אני חושבת, זה משהו שאת רואה. את רואה אותו. גם אחרי רגע הביצוע, הוא נשאר. ועל זה אני שואלת, מה זה עושה לך?
חלק ממנה.
את מקבלת את זה.
כן. זה חלק ממנה. כל מה שעברנו זה מקשה אחת של צער גדול. אני לא שוקעת בזה. אני לא יכולה לשקור. לא יכולה לרשות לעצמי להיכנס לזה עכשיו. וכל פעם שאני רואה את הפצעים עכשיו לבכות ולהרגיש עצובה ועצב, אני לא חופרת בזה, לא. זה זיכרון לזה שאנחנו לא מושלמים. וזה שהיא עברה הרבה, וזה החוזק שלה. גם היא האמת, אתמול ראינו איזו סדרה, והיה שם איזה ילד שהיה מאושפז, הוא עשה לעצמי איזה חתך קצר, והוא ראה, הנה, בגלל זה הוא צודק. והיא אומרת, מה? זה מה שהוא עשה.
קטן עליי.
קטן עליי, בדיוק. אז זה כאילו...
אני כן חושבת על זה שהיא מקעקעת, והיא בעצם לומדת לקשט את הגוף, לא לפגוע בו.
נכון, ויש לה קעקוע פה מאוד מיוחד של... היא קראה לזה, כאילו השם שלה בקטנה, כאילו שזאת היא הקטנה, זה כמו פייה כזאת קטנה חמודה, ושם היא שמה נקודה ופסיק.
זה הסמל של הדיכאון.
אבל היו תקופות שהיה לה מאוד מאוד קשה, והיא הייתה מסתכלת על הקעקוע הזה, והייתי אומרת לזה, זאת את הקטנה, תטפלי בעצמך.
את יודעת מה זה מזכיר, את המחברת שלך. כן,
והתחברה לזה.
כן.
ואת יודעת שהיא הייתה בשיא הרגעים הקשים שלה, הייתי שמה לה ימימה. הקול שלה, המדריכה והדיבורים הטובים, הרגיעו אותה והיא הייתה נרדמת.
מקסים. אתן כמו בבושקות כאלה, שיש אותה הקטנה ואותה הגדולה, ואותך הקטנה ואותך הגדולה, ויש איזו מערכת ריפוי פנימית כזאת בתוך השושלת הנשית שלכן.
ואני חושבת שיש סיבה לכל מה שקרה, ואני חושבת שיש לי גם תפקיד בקטע שכן, אני יכולה לתרום הרבה לאנשים שעברו דברים דומים ממה שעברתי. יש לי כוונה לעשות את זה, אני עוד לא יודעת איך, ואני צריכה עוד טיפה טיפה להתאושש מהאינטנסיביות של הטיפול בבת, כי היא עדיין די אינטנסיבי, אבל אני...
אז קודם כל, אני מקווה שהפודקאסט הוא גם משהו שבאמצעותו כן. את עוזרת לאחרים. מה תרצי להעביר הלאה? מה חשוב לך שמי שמאזינים, מאזינות לנו, ייקחו איתם?
שקודם כל ברגעים הכי 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 קשים, הכי הכי קשים, לנסות לא לשקוע, לנסות לראות בכל זאת משהו קטן שטוב. הסוד של הפשטות, הכי קטן אפילו.
קצה חוט.
או, הצלחתי לקום מהמיטה, או, שתיתי כוס קפה טוב, או, ראיתי עץ. או, הצלחתי לנשום כמו שצריך, הצלחתי לישון בלילה. כאילו, בכל מצב נתון אפשר למצוא איזשהו משהו שהוא טוב.
זהיר ככל שיהיה.
כן, לאחז בו. וזה גם לגבי עצמי וגם לגבי טיפול באנשים אחרים, ממש להסתכל בזכוכית מגדלת ולשים בפרוז'קטור ענק את הדברים האלה הקטנים. כמו, אני לא יודעת אם את מכירה את הסרט הורטון שומע משהו,
כן.
כן, עם הבועה הזאת של דוקטור סוס, נדמה לי, אני מאוד אוהבת אותו. אז זה דבר אחד. ודבר שני, שיהיה מערכת התחול. זאת אומרת, כל יום מחדש הוא יום חדש, כל רגע הוא גם רגע חדש, ולא לאחז ברגעים הקודמים, להרשות לעצמנו שיתחיל מחדש משהו. וגם לקבל באמת את ה... את הרגעים הקשים, מתוך ידיעה שהם יעברו, שזה גלים וגלים, ויש גלים יותר חזקים וגלים פחות, אבל זה יעבור.
אני חושבת שמה שאת אומרת, זו תבונה מאוד עמוקה. אני מודה לך על זה שאת אומרת את הדברים האלה ככה. ליאנוש קורצ'אק יש חיבור בשם רגעים חינוכיים, שהוא כתב ב-1919, והוא מציע שם בדיוק את מה שאת אומרת, להיאחז ברגעים. ולראות מה מקופל בתוך כל רגע כזה. אומר, דבר יפה לא חייב להיות גדול.
ולהתמלא מהם.
להתמלא, להכיר בהם. ובמידה מסוימת, מה שאת אומרת גם על המתנות החיוביות שמסתתרות, גם בדברים קטנטנים, אפשר להקיש מזה גם על הדברים הקשים, כי לזכור שגם הדברים הקשים, גם הם בסופו של דבר בני חלוף, גם הם רגעיים.
נכון. ואני מרגישה שאני הייתי מושגחת לאורך כל החיים שלי. תמיד, בגלל גם שאולי שהייתי חיובית, אבל תמיד נקרו בדרכי אנשים מאוד טובים. שתרמו לי, ואני יודעת לבקש עזרה. זה משהו שמאוד חשוב לדעת לי, להסתכל מה יש בסביבה שלך, ובמי אתה יכול להיעזר, ולקחת מכל, אפילו מילד בן שנתיים, אתה יכול לקחת.
ודאי.
מכל דבר, מכל בן אדם.
ובאמת הזכרת קודם את הרשת הקטנה הזאת, שבנית סביבך.
כן.
שתבית אותה, ויכולת לסמוך שם על אנשים, ואפילו חזר מישהו מן העבר הרחוק, מהילדות, אבל הוא הפך להיות עוגן.
נכון.
איזה נס יש בחיים שלך?
טוב, אמרתי כבר הרבה ניסים, אבל אם נגיד נדבר באופן... אני חושבת שהאנשים שסביבי והתכונות שיש בתוכי, והסינכרון בין הדברים.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
לקבל יותר את החלקים הלא טובים בי. עדיין רודפים אותי כל האמירות שאני לא טובה ושאני זה האמירות האלה עוד לא מרפות ממני, אז לקבל יותר את זה שיש בי חלקים שהם פחות טובים, לחבק אותם עוד יותר.
תודה רבה ניצן.
תודה לך, את מדהימה. אני כל כך אוהבת את הפודקאסטים שלך, ואני כן רוצה לציין שאני ביקשתי ממך, אני הרבה זמן רוצה להוציא את הסיפור. הפודקאסט שלך מאוד נתן לי השראה, מאוד.
זה זכות וכבוד בשבילי.
תודה לך על הכל.
תודה גדולה לניצן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה, על כל מה שאתן כותבות לי, על כך שאתם מגיבים. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק, ואם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנסוך תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.